השבת הזאת, שבת הגדול, שבת שקודם הפסח קוראים אותה שבת הגדול, מפני הנס שאירע בה. איזה נס? שאמר הפסוק, משכו כל אתם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. משכו אתכם מן העבודה זרה ותקחו לכם קורבן לקדוש ברוך הוא. ישראל ומצרים היו עובדים בעבודה זרה. כך התרגע עליהם שם, התרגע עליהם השר של מצרים, ואמר, מה אין לעובדי עבודה זרה, אין לעובדי עבודה זרה. עד שהקדוש ברוך הוא רמז למלאך גבריאל וירד למצרים, והוציא מבין הלבנה גופה של תינוק אחד, והראה לו השר של מצרים. שבת זאת נקראת שבת הגדול, יש גם עוד טעם, הגמרא אומרת, מפני שגדולה תשובה שמגעת על כיסא הכבוד. בימים האלה, ימי הפסח, אנחנו מתכוננים לפסח. אנחנו עושים מצוות ומעשים טובים, ועל ידי המצוות והמעשים טובים האלה אנחנו עושים תשובה מאהבה לקדוש ברוך הוא. לכן השבת הזאת נקראת שבת הגדול. במעלת שבת בכלל באופן כללי היא גדולה מאוד, אבל שבת הגדול על אחת כמה וכמה. כמה אדם צריך לשמוח כשמגיע השבת, שאז הוא מקבל נשמה יתרה, ואותה נשמה יתרה מלווה אותו כל השבת על ידי זה שהוא מקיים את רצון השם. ההפטרה מתחילה בפסוק, ועבר השם מנחת יהודה בירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. ועבר השם מנחת יהודה בירושלים כמעולם. מה אומרת דוד המלך שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה פירוש לולא האמנתי? דוד מלך ישראל, שהוא היה חסיד, קם חצות לילה ועובד את השם, חצות לילה עקום דרדות לך המשפטת שקטה, והיה מוסר נפשו על התורה. לא חסיד אני שכל מנחה מזרח ומערב קמים בשלוש שעות מהיום ואני קם חצות לילה עקום דרדות לך. לא חסיד אני שכל מנחה מזרח ומערב יושבים על ה... איך אומר? על ה... יושבים על סיר הבשר, והוא היה יושב בידה מלוכלכות במה שפיר ושביה כדי לטהר אישה לבעלה. אז דוד אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אם דוד אומר ככה, מה אנחנו נגיד? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? אנחנו מתפללים יום יום למה אומרים, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיה העולם הבא, למען לא לבוא שלא נתקדם. התשובה היא זאת, יש יותר גדול בין אדם שחייב לאדם שלא חייב. המגיד מילון אומר, היה מעשה ביהודי אחד יהודי גדול שהייתה לו בת מאוד מאוד מעולה, כלילת המעלות. אותה בת הייתה מושלמת בכל מיני מידות טובות ויקרות, וכמובן אבי הרצה למצוא לה חתן, בהתאם לפי המעלות שלה צריך למצוא לה חתן. מה עשה האבא? התחיל לחפש. אמרו לו, לך לעיר וילנה, שם יש ישיבה גדולה, עיר גדולה לחוקים, שם יש ישיבה גדולה, תכנס לתוך הישיבה, תדבר עם ראש הישיבה, אולי הוא תמצא הן בעיניו ויתן לך את אחד התלמידים המוכרים שיש שם. וכן עשה, אמר ועשה, נסע, עזב את העסקים, עשיב את הכסף, נסע לישיבה שם, הגיע לראש הישיבה, אמר לו, אדוני ראש הישיבה, אני איש ירא שמיים, מדקדק במצוות, הבנים שלי בישיבות, אשתי בת, נערה, טובה, כלילת המעלות, בבקשה ממך, תן לי בחור, אבל אני מבקש. אני יודע, כולם טובים, כולם, אין אחד שהוא לא עירוי, כל אחד אומרים, זה, אני רוצה באמת את המוכן ביותר. אגב, בעצמך הייתה לך בת, את מי היית נותן לבת הזאת? אבל ראש הישיבה שם הכרה שבאמת האיש הזה כלי מחזיק ברכב שמגיע לו לזכות באמת בחתן ירא שמיים. הוא מעשה, הלך בחר את הבחור הכי טוב יותר והביא אותו לפני האבא. בסדר, בעיניים עצומות, אכפת לו ארוך, קצר, בינוני, שמן, רזה, העיקר בין טובה ועל מידות טובות, האישיות של האדם ין, ואמר התנא, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לקח אותו, שמח עליו, והבת גם כן מצא חן בעיניה. עכשיו באו לעשות תנאים, אז האבא של הבחור סוחר גדול, זה ישראל. בעלה שהאבא של הבת כל כך רצה, אמרת, אתה יש לך כסף, אני רוצה שנעשה חוזה. אמר, אין בעיה, אני אתן הכל. אמר לו, אני רוצה כתוב, לימדו אותי, אל תסמוך, אל תתחו בנדיבים לבן אדם שאין לו כשמוחה, להבטחות, לא לסמוך. אני רוצה הכל יהיה כתוב, והיו עיניך רואות את חוזיך. אני רוצה לראות את החוזה כתוב על ה... אמר, לא, אין לי בעיה. לקחו את היתום, ישבו וכתבתם, אתם יודעים שיבואים אשכנזים, תפקת הדורות הקודמים, כותבים את כל הנתוניה שנביאים, רשימה אחת ארוכה, אתה תיכנס לסופר, לא תמצא רשימה כזאת. שם כתוב, כמה חליפות, אני פעם ראיתי חוזה כזה, משהו מדהים. שם מפורט כל החפצים שיביא האבא של הכלה, מה הוא נותן. אז הוא כתב, הוא יביא כך וכך כסף, וכך וכך בגדים, ובגדים סוג כזה, אפילו איזה גרביים, איזה צבע, איזה חוץ מבודכם, נעליים, איזה כובעים, אחד לשבת, אחד לחול, אחד לחג, לחורף, בגדי חורף, בגדי קיץ, כפי מנהג המדינה, והכל היה מפורט שם בחוזה. גם הרמה לא רגע לא גמרתי, מה עם החתונה? מה החתונה? בסדר, גם החתונה. כתב חתונה באולם זה וזה, עכשיו אני רוצה לכתוב איזה תזמורת את המילי, תזמורת כזאת, איזה כלי נגינה יהיו בתזמורת, כל הסקסופון, האקורדיון, הכל, מה שאתה רוצה, הכל רשום שם. אחר כך, הכל ענב, הוא אומר, הוא משלם. עכשיו תכתוב, אני מבקש אותך, תכתוב גם תפריט של הארוחה, מה יהיה ארוחה כיד המלך. איזה לחם יהיה, עם סומסום, עם פרק, יהיה מלוח, יהיה מתוק, מתוקים, שתייה, כל הצבעים, כל המינים, כל הטעמים, כל הבדצים. אחר כך מנה ראשונה, דגים, ממולאים, סלטים, המנה העיקרית, מנה האחרונה. הכל רשם, הכל עליו, חתם וחתמו עדים. זאת. על החסוך התונה. אז אתם יודעים, לא תמיד רוצה מה שאדם לא תמיד, המצוי הוא גם מה שהרצוי הוא המצוי. אז פה היה חסר, דירה לא היה בדיוק הדירה כמו שהם חשבו, אז בינתיים היו באיזה דירה הרעית, ואחר כך בחתונה לא היה את אותם הלחמניות, סוג הלחמניות כי הוא כתב, אז היה סוג לחמניות סוג ב'. אז אחרי זה אני יודע מה, גם התזמורת קצת זייפה שם בעסק, היה עוד כמה דברים, לא מצא חן בעיניו של אבי החתן, תבע אותו לדין. פשוט תבע אותו לדין, אמר אדוני, אתה עמדת בחוזה, פה לא היה בסדר, פה החליפות, חליפה אחת מצאתי בשעטנס, חליפה שנייה היה איזה דפקט, היה המנג'ט, היה עקום, זה היה ככה, זה פתק, אחד. טוב, לא אותו לדין, הוא שילם הכל, פשרו ביניהם, הסתדרו. עברה שנה, זה שטבע לדין, זה כמר את העסק, והנה זה היה לו בטח, הוא היה לו בטח, עכשיו אני החתן עצמו היה לו בטח. חיתן את הבת שלו עם איזה מישהו אחר קיץ. חיתן אותה, ועשו הסכם ביניהם שהוא ישלם, הוא ישלם, יקנה לדירה, יעשה חתונה, יעשה מה שצריך, הכל בסדר. טוב, אוקיי, סיכמו ביניהם שהכל יהיה בסדר. והוא נתן גם מעבר למה שסיכמו. הגיע החתונה, ורואה איזה לחמניות לא עליכם היה מכל הגדלים. בקיצור, שאר, מה שעשה לקד שחמתי היה מכל החמניות, מה שהחזירו, ההחזרות הביאו לשם. בפוקי יין, כל יין היה צבע אחר, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד כזה, אחד כזה. והכל בקיצור, דגים, לא עליכם, כל המינים, איך אומרים, אשכר הוא אלוהן או עג'י בזמן. כל הסוגים, מכל המפלגות, סוגי הדגים היה שם. זה לא אומר, מי יושב שם, מחותן ההוא הקודם, שנתבע לדין ושידן. שתקל, נגמר החתונה, אומר לה, תגיד לי, אני רוצה להביא אותך. אני החתונה שעשיתי לבת שלי, עם הבן שלך, עשיתי פי אלף יותר טוב מכל זה. ואתה בכל זאת לא מצא את בעיניך, הגשת לגבי צביעה. עכשיו המחותן השני שלך, זה עכשיו שבא נכנס הירוק הזה, תראה מה עשה לך פה, ואתה שותק, אתה לא מדבר. אני לא תראה. אני עם זה, הוא לא כתב לי חוזה. חוזה לא עשינו. אנחנו עשינו חוזה. ובחוזה היה מפורט הכל. אני לא אוהב שמסדרים אותו. כאן הייתה התחייבות, שם לא הייתה התחייבות. כשיש התחייבות, צריך למנות. אדם צריך שיהיה... אני אספר לכם, כתוב בספרי המוסר, שאדם צריך ללמוד תמיד מענייני דעלמא, מילה דשמיא. איך הוא מדקדק בענייני השמיים שלו, בענייני הארץ שלו. אדם נותן מכונית למוסך, אם היא יוצאת משהו ככה לא בסדר, היא מקרטעת ומשמיעה איזה צפצופים, כבר הוא מצלצל למוסך, אני היום מצאתי למוסך ככה וככה מוכנים, הוא אומר, יהיה בסדר, מה יהיה בסדר? אני לא מסכים, אני אחזיר את הצ'ק. אדם יש לו מביא שרקים אצלו הביתה שיעשו עבודה, יעשו כל מיני פעולות, אם לא עושים עבודה כמו שצריך, מי צועק עליהם, אני לא אתן לכם הכסף, לא ישלם לכם את המשכורת. אתה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה מדקדק ככה. הרבי חיים פלאצ'י אומר, סגולה שאדם ביום הדין יצא לחופשי, אם הפועלים שלו לא יעמוד איתם על חומר הדין. מה פירוש? יקפיד עליהם, שלא יצחקו ממנו, שלא יכתבו אותו, זה משהו אחר. אבל לא ילך איתם לפי עומק הדין, מפני שאם הוא ילך איתם לפי עומק הדין, גם בשמיים יגידו לו כהן הבור. אתה עובד איתם תחת לפי הספר, בוא נראה אותך. זה המעשה, זוכר שהייתי ילד פעם. ראיתי שני סוחרים בבית הכנסת, אחרי התפילה בחוץ, רבו ביניהם, צחקו ביניהם, על כספים. על מה זה היה? הם היו הסוחרים האלה, פעם היה אלה שסוחרים תפילים במזוזות, לא היה דבר מצוי. גם המוזרות של האנשים להחליט תפילים, מזוזה, לא אומרים. אתה אומר לו, אדוני, בדק את המזוזה? הוא אומר, כן, מתי? לפני 50 שנה הוא בדק את זה. והוא אומר לו, מה עם התפילים? הוא אומר, מה, אני לובש אותם מהבר מצווה, הוא כבר בן 70, בחיים לא פתח אותם. היו ככה, אנשים לא היו רוצים לשמוע, הוא אומר, זה אומר, מה אתה מדבר? אתה יודע מאיזה סופר אבא שלי קנה לי אותם, סופר, והם כבר איפה, היו עגולות כמו אגוז. הייתה, לא הייתה יודע שיש פה תפילין על הראש, כמו כבר ברוב שהם התעגלו מרוב הזמן, מרוב עתיק יומים, בקטנות כאלה. לא הייתה מציאות, היו סוחרים שהיו... מעסיקים, סופרים, כותבים מזוזות, מזכנים, מקבלים על זה כמה גרושים פרוטות, אולי סופר היה כותב מזוזה, אולי היה מקבל על זה חצי דינה, אולי. נשמתו הייתה יוצאת, וזה עולה לו כבר 30 גרוש. הקלף והסרטוט וכל זה, מוכר את זה לסוחר. שהסוחר מה עושה? שומר אצלו מזוזות, ברגע שיש קבלנים בונים בתים, או מישהו בא מחוץ לארץ, או זה מישהו רוצה, איזה סכום? אז הוא מעלה את המחיר בהתאם. לא היה מחירים קבועים בשוק לדברים האלה. ראו ביניהם שני סוחרים, אחד קנה משנה מזוזות, וזה 10-20 מזוזות, ואני ראיתי את זה תנוחה. 3/4 ראו על 5 אגורות. אם יהיה מזוזה 70 אגורות, הוא אמר לו 75. וראו ביניהם איבדו 3/4, והם שעה שלהם זה כמה לירות. אז עכשיו אתם רבים מה זה, לא נכנס לי בראש. יצא לנו לבית הכנסת, היה מרבי עליו השלום, ואבא ראיתי היום דבר מוזר, ואני מה ראית? אמרתי לו שני סוחרים, רבים על 5 אגורות, איבדו 3/4 שעה, אולי שעה, וזה הזמן שלהם זה כסף. אמרתי, אתה לא מבין, תדע דבר אחד, אתה רואה איך הם עובדים, ככה יצא לרם גם עובד. אומרת לי, סוחר לא נותן שיסדרו אותו, הוא אצלו מחיר זה מחיר, אם הוא ימכור ב-70, ירד הערך שלו. הוא לא ייתן, הוא מוכן לשלם כסף, ובלבד שלא יגידו שהוא מכר בזול. לפני שהוא רוצה שלא ישברו לו את השוק, את המידה שלו. הוא אומר, תדע, כשאתה מבטר 5 אגורות פה, מחר אתה תצטרך לבטר במיליונים. הוא אומר, זה יצר הרע. הוא אומר, אני אסביר לך מה זה. יצר הרע, מה יכול בן אדם? לפעמים בן אדם נגיד, הוא רגיל לקום בבוקר, נגיד מוקדם לשעה 5 בא לבית הכנסת, אז הוא משכים חצי שעה קודם, מה קורה חוק לישראל, לומד זוהר, לומד בקשות, לומד זה. יש איזה לילה שהבן אדם חוזר מאוחר, מגיע מאוחר ראשון, אז בא יצר הרע, אומר לו, תראה, זה החצי שעה תוספת, יש להקל. היום אין דבר, תוותר. הוא בא ואומר לו, לא, למחרת יש לו, הוא עייף, הוא חזר מאיזה נסיעה, מאיזה עבודה ארוכה, ויצר הרע אומר לו, תשמע, בעירנו נהגו בדבר הזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. ואתה, כמעט אמר הלכה כבית הלל, הוא עושה לו ככה. כל פעם עושה לו הנחות. והאדם מתחיל 5 דקות מפה, 5 דקות משם, 5 אגורות מכאן, 5, אומר לו, מה זה, נעכל את הסכום. ואז אתה מתחיל עם דברים קטנים, יצר הרע אחר כך מתחיל עם דברים גדולים. כי כך דרכו של יצר הרע, הרמב"ן כותב, מה פירוש הפסוק, לפתח חטאת רובץ. אבותינו דרשו לפתח חטאת רובץ, היצר הרע בן האדם, איך שהוא יוצא מבטן אמו, לפתח, יצא מבטן אמו, יצא לפתח העולם, מיד ביצר הרע נכנס. הרמב"ן מסביר פירוש נוסף. לפתח חטאת רובץ על פתחים קטנים. בן אדם עובר, אפילו לא עבירה, זה לא נקרא עבירה, מקטר לחסידותה, חומרה, מנהג טוב, שבן אדם נהג באופן קבוע, פתאום עשה משהו לא בסדר, מיד יצר הרע תופס אותו. הרי אני אספר לכם עוד מעשה. אתמול הייתי הולך בשוק בירושלים, עבר איזה נהג אחד, נהג מיניבוס לילדים, לוקח ילדים לתלמידי תורה. אני אראה פה אתה צריך, אמרתי לה, יש אוטובוס, אמר לו, בוא ניקח אותך. מתברר שהוא מגיע בדיוק לאותה כתובת שאני צריך להגיע. אז בדרך אנחנו מדברים. אמר לי הרב, אני יש לי שכר בעולם הבא על זה שאני מוביל ילדים לתלמוד תורה. אמרתי לו, בוודאי, מה אתה עוסק? במלאכת קודש. אמרתי לו, בטח, אתה יכולת ללכת להיות נהג אוטובוס, לנסוע לאיזה פארק, או לנסוע לאיזה לא עליכם, לאיזה בריכה, או לאיזה דברים שטויות של נבי העולם, ואתה במקום להסיע ילדים במקומות שהם חילוניים, אתה מוליך אותם בדברי תורה. אמר לי, לא, אני אגיד לך עליו את האמת, למה אני שואל? אבל כשאני חיפשתי את העבודה, לא התכוונתי לחפש את העבודה הזאת. וזה יצא לי ככה, מהשמיים זימנו לי. אמרתי לו, גם אם אתה לא חיפשת את העבודה, אם אתה עושה את העבודה לא לפי הספר, אלא יותר ממה שצריך. נגיד, לפי הספר, לפי התנאים שיתנו איתך, יש לך תחנה פה, תחנה שם, נגיד 12 תחנות. ואתה מוסיף עוד תחנות בשביל להכניס עוד ילד ליד הבית, ואת זה לטפל בו יותר נכון, ואתה מוביל אותם עד התלמוד תורה, ואתה עושה יותר ממה שצריך על ההשתדלות הזאת, על הרצון הזה, תקבל צריכה. טוב, ראיתי שזה מתחיל למצוא חן בעיניו, אם כי עדיין לא השתכנע. מהשמיים טוב שהוא ככה לא היה קצת עכשיו יהודי, סימן של יהודי. אז האדם לוחץ את המוח יותר למצוא עוד איזה רעיון. נזכרתי עם עוד איזה דבר ואמרתי לו את זה והוא שמח. אמרתי לו שהרב חידה כותב, אדם שרגיל לקיים איזה מצווה, או יש לו איזה תפקיד ציבורי, נגיד הוא גבאי בית כנסת, או הוא התפקיד שהוא נגיד לפתוח את שערי בית הכנסת, נגיד להדליק את האורות, או לחמם את התה, או לעשות איזה דבר של מצווה, או כמו זה להוביל ילדים לתלמוד תורה, ונגיד הוא חייב איזה חוב לקדוש ברוך הוא, שכעת צריכים להעניש אותו, להביא עליו איזה חולי, צריך לחלות בשפעת, או לא עלינו איזה מחלה, או לבוא עליו חס ושלום איזה גזרה רעה עליו, או לאחד מבני ביתו. הקדוש ברוך הוא בודק את הספרים ורואה, אם האיש הזה מקיים מצוות, את המצווה הזאת שהוא מקיים, מקיים אותה באופן תמידי ובחשק גדול, ועכשיו אם יביא עליו את הגזרה, הוא יימנע מהמצווה והמצווה תיפגע, ואז רבים יסבלו בגלל זה, קדוש ברוך הוא מונע ממנו את החולי. מוותר עליו את הסליחה. לכן תראה, מי שלמשל חזן, תוקע, גבאי, שמש, אף פעם לא תראה שהוא חולה, או שהוא לא בא, או שזה, מה קורה? יכול להיות 40-50 שנה, הוא באותו תפקיד, וכל יום הוא כמו שעון מתייצב. למה? בשמיים שומרים עליו. אדם שעושה מצווה, עושה איזה דבר בשם שמיים ומתמיד במצווה, אז לא מפריע לו. לכן בהלכה יש דוגמה, יש לנו חזן, והחזן נהיה קצת זקן, לא פירוש קולו ערב, לא שהוא מפספס. ומביאים הציבור, אומרים, תראה, יש לנו כעת אחד צעיר, קול יפה, לא מעבירים את החזן הקודם, אלא אם כן באמת קולו כבר נהיה נמוך, או שכבר הוא מזייף, הוא לא עושה את המנגינות כמו שצריך, זה משהו אחר. אבל כל עוד הוא בתפקיד, הפרטי שיש טוב ממנו, לא נעביר אותו. כי הוא, יש לו חזקה, יש דין של ותק. אותו דבר תוקע, שם תוקע קבוע, רב קבוע, כל בעל תפקיד קבוע, שפחדנו אותו בצורה קבועה. לא עשינו איתו חוזה בזמן מסוים, לא מדבר. אם היה חוזה בזמן מסוים, וכעת רוצים להעריך את החוזה, אז הרשות בידינו למצוא מישהו אחר, אם מצאנו אותו ממנו. אבל כאן לא מדובר שהיה חוזה מוגבל. ומצאנו מישהו אחר, לא יכולים להעביר אותו, כי הוא קנה חזקה על אותה מצווה. אני לא יכול להביא מישהו אחר במקומה, תראו גודל מעלת המצווה שאדם יפהם. נחזור לפסוק שאמרנו, ועבר השם ננחת יהודה וירושלים כמו העולם בשנים כחוניות. דוד המלך אמר, דרך כיבון העולמים, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, עשו הרבה דברים עשו. מתי הם עשו את זה? לפני מתן תורה. הם היו חייבים? לא. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, פסח, אנחנו יצאנו ממצרים, אז קיבלנו עלינו את החובה של קיום המצוות. לפני יציאת מצרים לא היה עלינו שום חובה. איפה הראיה? אתם יודעים שכולם היו אוכלים בשר וחלב, אכלו טרפות, אכלו הכל, הרי אחרי שירדו מהר סיני, מיד הצטבוע בשר וחלב, הצטבוע לבלות וטרפות, הצטבוע שחיטה, אז מיד פסלו את כל הכלים. ואז לכן בשבועות לא אנחנו אוכלים אחרי שבועות מאכלי חלב. לפני של ישראל ביום מתן תורה אכלו רק מאכלי חלב, כי היו צריכים להכין סכינים וסירים חדשים וכלים, אז מה יעשו? אז אכלו מאכלי חלב. זכר לזה אנחנו אוכלים אחרי שבועות מאכלי חלב. אותו דבר כתוב הפסוק, וירא משה את העם בוכה למשפחותיו. מה זה למשפחותיו? רש"י אמר, על עסקי משפחות. מה פירוש על עסקי משפחות? ישראל כשהיו שם היו נשואים כל אחד עם קרובה, אחד נשא את אחותו, אחד נשא את דודתו, כל אחד נשא את הקרובה שלו. והנה באה התורה ומצווה אותם, ערוות אחותך ואת אביך לא תגלה, אחד אמך ערוות דודתך, הנה אסרו על האדם, כל הקרובות של האדם הן אסורות עליו. מיד היו צריכים כל אחד לגרש את אשתו, וזה היה להם כואב, לכן בוכה למשפחותיו. היו בוכים על עסקי משפחות. מה נמצא? שלפני מתן תורה לא היו חייבים. עכשיו האבות הקדושים קיימו את מצוות התורה, את כל מצוות התורה, את כתוב התורה, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, קיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילים. אז קיים הכל, כיוון שקיים הכל, אבל הוא קיים בהתנדבות. עכשיו מי שמתנדב, אתה יכול להגיד לו למה ככה עשית, למה ככה עשית, הוא אומר אני מתנדב. מתנדב, מה שהוא עושה, תודה רבה. כמו המעשה עם ההוא, עם החוזה שעשה, זה עשה איתו חוזה, אבל הוא לא עשה איתו חוזה. אז כל מה שעשה, עשה איתו, תודה רבה, אמר לו. אותו דבר אברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, הם היו לפני מתן תורה. כל המצוות שהם קיימו, קיימו אותם מרצונם הטוב, בלב גמור ובנפש חפצה. כיוון שעשו לפני משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא כל מה שעשו היה בסדר. אבל דוד המלך היה אחרי מתן תורה, הוא בא אחרי שכבר התחייבנו במצוות, והקדוש ברוך הוא כבר מחייב אותו לקיים מצוות, הוא לא יודע דוד, האם אני יצאתי את חובתי או לא יצאתי את חובתי? זה שעת דוד. לכן אנחנו אומרים תראו בתהילים, אשרי תמימי דרך, העומקים בתורת אדוני, אשרי נוצרי אלותם וכל המדרשו, אף לא פעלו עמלה בברכה בנה. אתה ציווית פיקודיך, תשמור מאוד, מה פירוש? פסוקים הראשונים הוא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב. אתם, אברהם, יצחק ויעקב, אשרי תמימי דרך, העומקים בתורת השם, אתם התנדבתם ללכת בתורת השם מבלי שמישהו חיים אתכם, לא חייבו אותם. אשרי נוצרי אלותם בכל לב ידרשו. מה זה בכל לב? מרצונם, מרצון הלב ידרשו. ואף לא פעלו עוולה בדרכיו אנחנו. גם עבירות לא עשו. אבל דוד אומר, אני בבעיה. אתה צילית פיקודך עליי, כבר צילית אותי, כי אני נולדתי אחרי מתן תורה. כל מי שנולד אחרי מתן תורה או שהיה במעמד הר סיני, כבר קיבל עליו את התורה לחובה, בתור חובה. עכשיו אני לא יכול לפתור את עצמי, אז לכן לשמור מאוד. חן אמר דוד, לו נאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אז הוא לא יודע האם אני יוצא ידי חובתי או לא יוצא ידי חובתי, לכן אדם צריך תמיד להסתכל. רבותיי, וזה חג הפסח. חג הפסח, המפרשים כולם כותבים, המענה שלו ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? אני אקרא את המצות, דורש לגמרא, אלא את המצוות. אם אתה כותב מצות, אתה יכול לקרוא את זה מצות, ואתה יכול לקרוא את זה מצוות. זה אותו דבר. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. תראו, חג הפסח, יש לו כל מיני דינים והלכות וכל מיני חוברות. יש לך הרבה בתים, תמצאו, שהאמת, מה אסור, מה מותר, מה המינימום ההכרחי? שאדם יהיו לו כלים מיוחדים לפסח, ואם אין לו כלים מיוחדים, שיכשיר את הכלים. יש דרכים איך להכשיר, להגעיל את הכלים ולהכשיר אותם כדי לאכול לפסח. מה אסור לאכול? רק דבר שמכיל חמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה, פוסלמת, שיבולת, שועל ושיפון. שאר הדברים שלא מורכב בהם אחד מחמשת מיני דגן, הם מותרים. אבל אנחנו מחמירים. אנחנו נזהרים בכל דבר שלא אוכלים שום מוצר, אלא אם כן אנחנו יודעים שזה מוצר שאיזה בדץ או איזה השגחה, ויש על זה הכשר כדת וכהלכה. תראו, גם אלה, יש הרבה לא אוכלים אורז וקוטניות, ואלה שכן אוכלים אורז וקוטניות, אז לוקחים לפני פסח ובודקים את זה שלוש פעמים בשמש, ויש כאלה מחמירים, לא רק הוא בודק, נותן גם לשני לבדוק ולשלישי שיבדקו, ככה יצליבו ביניהם את הפיקוח, ואחד יפקח על השני, ואז מכניסים את זה לבית ומתחילים לבשל ולאכול. ולא רק זה, יש את הכשרת הבית, או אדמה לאשתו, אם לא שלוש פעמים עושה איזה שלוש או שבע כפות, כבר לא יודע כמה, את כל הבית, מפרקת את הכל, ואם אתה יכולה לפרק את הבלטות ואת הכותלים, להזיז, לשים את זה בצד צפון, מצפון לדרום, או ממזרח למערב, הייתה עושה. אומר, ואם היה פסח עוד שבעה שבועות, לא עוד שבוע, אז היה עוד עבודה, עוד פי שבע פעמים הייתה חוזרת על הכל. ויש כבר סיפרו, היה רבי אברהם מסוכצ'וב, רבי בעל אשל אברהם, גאון נדיר היה. כתב חיבור שלם על שולחן ארוך. רב העיר, כולם היו באים לשאול אותו שאלות בהלכה בערב פסח. רב הייתה אשתו, הרבנית בעלי השלום, הופכת את כל הדירה שלוש פעמים, את הספרייה שלו מסכנת, ואת העליונים למטה ותחתונים למעלה, מחפש ספר, לא יודע כבר איפה למצוא אותו. הפכה לו את כל הספרים, דף דף בשמש, לא השאירה, כל סוגי המברשות, כל סוגי הגיוצים, כל סוגי הניקיונות. אז הוא יום אחד פרח על ספור, אמר לה, מספיק, כמה אתה יושבת ועובדת, הכל בלטה, מסביב את כל החייצים ובודקת, איפה כתוב שצריך את זה לעשות? עד כמה את זה? אמר לה, זה אסור, לא צריך, אמר לו, לא יש חמץ, אמר לה, לפי שולחן ערוך, זה מותר, לא צריך לעשות כך. אמר לו, מה? אתה אומר לי שולחן ערוך? אם אני הייתי שומע את השולחן ערוך, מזמן הייתי אוכלת חמץ בפסח. יענו, היא כבר נהייתה הרבנית של השולחן ערוך, אתה מבין? בכל זאת, כתוב בהלכה, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר. השולחן ערוך כותב, יש נשים נהגו ללחוץ את הכותלים. והוא תמיה, מה יש בקיר? מה יש שם החמץ? מה אנחנו פה מאפייה? מה אנחנו אנג'ל או ברמן? מה יש פה בקיר? אומר, אבל יש להם על מה שיסמכו, הנח להם לישראל. למה? פסח, כל מה שאדם יכין את עצמו לפסח לטוב. למה? באמת למה? צריך להבין מה העניין. אלא הוא שאמרנו לרותי, פסח זה חג של התנדבות, זה חג שאתה יודע ואתה רואה כל אדם, לפי ההשתדלות, לפי המאמץ, לפי ההשקעה שהוא משקיע בהכנות לקראת החג הזה, ככה גודל יראת שמיים שלו. יש, נכון, יש סטנדרט רגיל, אבל יש יותר מהסטנדרט, יש סטנדרט גבוה יותר. ככל שאדם ידוע שחג הפסח הזה, רבותיי, כותב רבנו הארי, הוא המפתח לכל השנה כולה. איך שאדם מתנהג בחג הפסח, כך התנהגו איתו כל השנה. ומי ששומע עצמו, ככותב רבנו הארי, בפסח, שלא לאכול חמץ אפילו במשהו, מובטח לו כל השנה שלא יחטא. למה? יצר הרע הוא היסוד שלו, זה החג הזה. ולכן החג הזה שבעה ימים, כי כל השבוע, כל החיים של האדם זה רק שבעה ימים, מתחיל ביום ראשון ומסיים ביום שבת. החג הזה מתחיל בשבת ומסיים ביום שישי. זאת אומרת, שבעה ימים בלבד זה החג, והחג הזה הוא מפתח לכל זה. ולכן אם נתבונן, רבותיי, כל ענייני החג הזה באים לחפר את העוונות. מאיפה ראינו? יש בהגדה של פסח כתוב, אנחנו אומרים את זה בהגדה, ואדם צריך מאוד להיזהר בין הסדר. אמרו פעם בדרך הלצה שאצל היהודים אף פעם אין סדר, תמיד יש ברגן, ויש רק לילה אחת בשנה שהיא נקראת ליל הסדר, וגם שם אין סדר. ליל הסדר זה לילה מאוד יקרה, באים קרובי משפחה ובאים דודים ודודות וסבים וסבות וכו', יושבים ופוגשים אחד את השני, אבל צריך לדעת, זו לילה קדושה. את הלילה הזאת לא לאבד בשיחות בטלות ובכל מיני החלפת חוויות, את זה להשאיר להזדמנות אחרת, למחורת או לאחורי מחורת, יש מתי לדבר. בלילה הזאת למדנו כמה פעמים, הקדושה והטהרה שיש בלילה הזאת היא אחרי בפלא. אסור לאדם לאבד אפילו רגע אחד בדברים בטלים, אלא כל רגע ורגע יספר ביציאת מצרים באגדות חז"ל ובמעשיות ובשפחים על הבורא יתברך שמו. ואפילו אדם יושב לבד חס ושלום בליל הסדר, זה דבר שהוא לא כל כך מומלץ, אבל אם יצא שאדם יקרא לבד, ייקח לו כל הזמן, יקרא תהילים, יקרא ספרים, יקרא שיר השירים, יקרא דברים שהם שבח לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעשה עמנו ועם אבותינו. יותר מזה, רבי חיים בלאשי כותב שאם לאדם הוא עצמו במשך ימי חייו היו לו איזה ניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, או חסדים שעשה איתו, הציל אותו, את ממונו, את רכושו, לספר את זה באותו לילה ליד כולם. יש בזה שירה גדול ומענה גדולה לאדם, וזה סגולה שבזכות זה שהוא משבח את הבורא, הקדוש ברוך הוא יעשה איתו ניסים כפל כפליים, כהנה וכהנה. כי לפי שאנחנו מברכים ומשבחים את הבורא, ככה הבורא אחר כך נותן לנו, כי גבר עלינו חסדו באמת השם לעולם, הללויה. אחר כך הקדוש ברוך הוא עושה עוד, וכמה שאדם, כמה ניסים ונפלאות היו לנו בלילה הזאת. לכן זה לילה גדולה מאוד, אדם צריך להיזהר מאוד, לשבח ולפאר ולרומם את הבורא יתברך על כל החסדים שעשה עמנו ועם אבותינו. זה לילה חשובה מאוד, אבל אדם צריך להיזהר שלושה דברים שאנחנו אומרים באותו לילה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרום, שלוש מילים. ובאמת יש לשאול, מה מיוחד שלושת המילים האלה שאנחנו חייבים לומר אותם? למה צריך דווקא להגיד את השלוש מילים האלה, וצריך להיזהר שכל הנמצאים שם, פעמים יש זקנים, זקנות, יש עמי הארץ, יש אנשים שרחוקים מדת, רחוקים מיהדות, שלא מבינים כלום ביהדות, צריך להגיד להם, רבותיי, רגע אחד שקט, כולם להגיד ביחד, פסח, מצה, מרור. מה יש בזה? אם נתבונן, פסח, מצה ומרור זה כנגד שלושה אבות. ונסביר את העניין הזה, אם כי זה נושא לפרק ארוך, אבל על רגל אחת לפחות שנבין את המשמעות של המהות של חג הפסח. חג הפסח, רבותיי, זה התחלה של הגאולה, וחג הפסח זה שורש לגאולה שאנחנו מחכים לה במהרה בימינו. ותדעו שכל הסיבה, מי שיקרא ויתבונן, מה קורה? אומר לכם את האמת, גם כשהיינו עוד קטנים, היינו קוראים בתורה, בפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ומה הוא אומר לו שם? כי גר יהיה זרעך בארץ כל האם, ועבדו ואינו אותנו 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד אותן אנוכי. למה? על מה ולמה? אז כולנו שואלים, למה אבותינו סבלו במצרים את הסבל הגדול הזה? בגלל שבברית בין הבתרים, אברהם אבינו, טוב, ברית בין הבתרים, ולמה זה אני שואל? אז למה? ולמה אברהם אבינו שותק? למה הוא מקבל את זה? כאילו הוא מקבל את זה מתנה, והוא מסכים. תגיד לא, תגיד למה שיסבלו, למה שישחט אותם פרעו, על מה ולמה, מה עשו? ולא, צריך להבין ורוצה עם מה שיש פה. הכל קשור בחטא עץ הדעת, חטאו של אדם הראשון. וחטאו של אדם הראשון היה באכילה. שימו לב, ולכן בלילה הזאת צריך לאכול את הכזריצות של המצה. חטאו של אדם הראשון היה שהיא שחטה ענבים ונתנה לו, הוא שותה יין. עכשיו אנחנו צריכים על ידי ארבע כוסות שאנחנו שותים לכפר על חטאו של אדם הראשון. ויבוא אדם ויאמר, אני מה אכפת לי, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקנה, תקהנה? בסדר. אחרי זה שהוא יהיה לו עלינו איסורים שלא יבוא בטענות למה ומה. לכן יותר טוב לעשות את התרופה בדרך טובה. אז כמו אדם שהולך לרופא, והרופא אומר לו, תראה, הזמן שלו קצוב, עליך לקחת תרופות כאלה וכאלה. והאדם מזלזל ברופא, יגיד אני לא רוצה לשמוע, ילך יאכל מה שהוא רוצה, יום אחד הוא ייפול וימות, או יהיה בסכנה, או יהיה משותק לא עלינו. אחר כך למי יש לו לבוא בטענות? לעצמו בכלל. הקמוס כותב הרמב״ם, התורה שלנו היא רפואה לאדם. עכשיו מה נהיה בחטאו של אדם הראשון? אם נתבונן, כשהוא חטא הוא גרם שלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. איך? גם זה צריך להבין איך. אני מסביר. עבודה זרה ברגע שהוא לא שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא, והוא שמע בקול הנחש. זה נקרא עבודה זרה. עובד מישהו אחר. אתה יודע שהבעל הבית של העולם זה הקדוש ברוך הוא, האלוקים. מה אתה שומע על הנחש, מה הוא אומר? מה את חווה, את הולכת לשומעת מה שהנחש אומרת לאכול מהיסדת, ואת אוכלת ונותנת גם לבעלך לאכול. זה עצם זה, המרידה, האימרות, זה שהוא לא שמע לכל השם, מיד זה נקרא במינן עבודה זרה. שפיכות דמים איפה? כי ברגע שהוא אכל מהיסדת, נגרם מוות בעולם. והראיה, הראשון שיצא רוצח הראשון בעולם, זה הבן שלו הבכור, קין. מאיפה יצא קין רוצח? זה מהזוהמה של עץ הדעת, מהזוהמה של הנחש. מזה יצא קין רוצח, שופך דמים. ומזה נגרם מוות בעולם. כל מה שיש בעולם מוות, זה תוצאה של חטאו של אדם הראשון. דבר שלישי קרה גם גילוי עריות. הראיה, שכתוב שם בתורה, ולאישה אמר, הרבה ערבי צבעונך להרונך, ועצת תלדי בנים, ואישך תשוקתך, והוא ימשול בכל. אתם אומרים, עשרה כללות קיבל גם את האישה. את האדם קיבל 10 כללות, הנחש 10 כללות, את האישה 10 כללות, והאדמה 39 כללות. כנגד זה, יש לנו 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. עכשיו, האישה התקללה, כשהאישה התקללה נהיה כבר חטא של גילוי עריות. לפני זה לא היה חטא של גילוי עריות בכלל, לא היה מציאות של איסור, לא היה מציאות של יצר הרע בכלל בדבר הזה, לא הייתה תאווה לדבר רע. עכשיו כתוצאה מחטאו של אדם הראשון נתנעשה הדבר הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא חפץ בתיקון העולם ולא בהשחטת העולם ולא בשביל להביא איסורים על האנשים. מה עשה ההשתבח שלו? הביא את 3 האבות. שלושת האבות תקנו את אדם הראשון. כל אחד תיקן עבירה אחת, אבל הם תקנו באופן פרטי לאדם הראשון. עכשיו אנחנו, כל אחד מאיתנו היום מתקן באופן פרטי את שלו. ותראו, דוד, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם אבינו, עבר 10 ניסיונות, והניסיון הראשון זה היה בכבשן האש. לקח אותו נמרוד והשתים אותו לכבשן האש. על מה עושה רק אותו לכבשן האש? הוא ביקש מאדם שיעבוד לעבודה זרה, ואברהם אבינו לא עבד לעבודה זרה. אז הוא בא לכפר כנגד זה שהאדם הראשון גרם שיש עבודה זרה בעולם. ואברהם אבינו וכיפר על עבודה זרה. זה הסתדר. נגמר. אחריו בא יצחק אבינו, מיותו בן 37 שנים, פושט את צווארו, אביו לוקח אותו, מעלה אותו על המזבח, עוקד אותו ופושט את צווארו ובא לשחוט אותו, ויצחק מסכים. על ידי זה חיפר על עוון של שפיכות דמים, תיקן שפיכות דמים. אחר כך בא יעקב אבינו ונרדף על ידי אחיו עשיו, לקח ממנו את הברכות בגלל שהוא גרם, הוא הנחש, עשיו זה הנחש, יעקב אבינו זה אדם הראשון. במקום הכללות כעת יעקב לוקח ברכות, אחר כך הוא בורח, הולך לבית לבן, ועובר שם הניסיונות, ואת כל הלחצים שיש עם לבן, הוא מחליף לו את לאה ורחל, הכל כדי לכפר על עוון גילוי עריות. הוא מביא שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, הכל כדי לכפר על גילוי עריות. ואז, כיוון שיעקב אבינו חיפר, והביא את השבטים, יאללה, צריך לרדת למצרים. הבן שלו, הכי צדיק, יוסף, שהוא דמות יוקנו כדיוקנו של אביו, צריך לרדת לארץ מצרים, שערך הארץ מטונפת ומזוהמת בעריות כארץ מצרים, ככה אומרת הגמרא. יורד שם יוסף ונמחן שם בדבר הזה, ותדעו, בזוהר כתוב שאם חס ושלום יוסף היה נכשל, העולם כולו היה נחרב אחרי זה. כי הכל היה נחרב, כל האדם הראשון, החטא שלו הכניס את העולם לסכנה. באו האבות, עכשיו כל הבניין של האבות עומד על יוסף הצדיק. ואז יוסף הצדיק ברגע שהוא עמד בניסיון, אז נגזר עליו להיות מלך במצרים. אומנם הוא עבר 12 שנים קשות בבית הסוהר, אבל יש סבלנות. אחר כך הוא יצא מבית הסוהר, הריצו מן הבור, נהיה מלך בארץ מצרים. ואז יעקב צריך לרדת במצרים, ואבותינו צריכים לעבור במצרים, שזו ערוות הארץ, ולתקן ולחפר כל אחד את חטאו מחטא אדם הראשון, כי כולנו היינו בחטא עץ הדעת, וכולנו אכלנו מעץ הדעת. ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מארץ מצרים, ומוציא אותנו לאומה חדשה. עכשיו, היה אמור לענות לארץ ישראל, היינו אמורים לענות יחד עם משה רבנו, ומשה היה צריך להיות מלך המשיח. אלא שבינתיים עשו את העגל, וזה גרם את העיכוב עד היום. עכשיו אנחנו מחכים, לכן תראו בתחילת הגדה של פסח, מי שקורא גם לא מבין, כאילו אין קשר בין הדברים. אין רחמה עניה דאכלו אבדנה בארד למצרים, קוד יכפיל יותר לאכול, קוד יצריך יותר יסע, שתה אחר לשנה הבאה בארד ישראל. מה קרה? שתה אחר לשנה הבאה בארד ישראל. מי מדבר? אתה מדבר איתי כעת על יציאת מצרים. מה אתה מערבב מין בשאין ומינו? אני לא מבין, השתה אחר לשנה הבאה בארד ישראל. אלא הכוונה היא, למה אנחנו חוגגים את יציאת מצרים? כדי שיהיה לנו סמל ודוגמה למסקנת הגאולה העתידה, כי עדיין לא נגענו ואנחנו מחכים לגאולה. אז הוא אומר, השתה אחת תדע כמו שהיה במצרים על ידי ששמרו אבותינו את עצמם. נכון שהם עוד לא עבוד עזרה, אבל בעריות הם היו קדורים, הם שמרו את עצמם. הוא אומר שלא נגעו בנשים, לא נגעו באנשים, היו כולם קדושים, שבטי יח עדות לישראל. איך הפסוק אומר? השמעוני, הרובני, הגדי, הנשי, היה בהתחלה, יוד בסוף. למה? שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כן, מטמעית עליהם שלא נגעו בהם המצרים ולא תמאו אותם. כולם יצאו זרע הקדוש טהור אורגינל, יהודים אורגינליים. דור אחר דור, בן אחר בן לאברהם אבינו. אז יצאו טהורים, יצאו זה. גם הפעם אנחנו צריכים לשמור את עצמנו. וזה המצא רבותיי. המצא צריכה להיות מצא שמורה. למה מצא שמורה? מה זה שמורה? תדעו, יש שלוש, בשולחן ערוך כתוב, יש שלוש מיני מצות. יש מצא סתם קמח מהשוק, שאדם קונה שאין לו, מי שאין לו בכלל, הוא נמצא בתאילנד, באיזה חור, בקצה העולם, מגיע הפסח, הוא לא יודע מה עושים. מאיפה ימצא חיטים, מאיפה ימצא זה? אז קונה קמח מהשוק. אני אומר, בטח הקמח הזה יכול להיות, על פי רוב שהוא לא נגע בו מים, לא בא במגע עם מים, ינפה את הקמח, יעשה אותו שמור משעת לישה. כלומר, איך ששם את המים, יזהר, שלא יחמיץ, שלא יעבור 18 דקות, זה בלי ישיר את זה בלי עבודה. יעבוד עם זה, ואז יופה את זה, ובמצות האלה יוצא את החורה. אחר כך יש עוד יותר, יש משעת תחינה. מצא שמורה משעת תחינה, כלומר, מרגע שלקחנו את החיטים וטחנו אותם ושמרנו את הקמח שלא יבוא במגע עם מים, והכוונה שמור בתוך ארון סגור, לא צריך שיהיה שומר 24 שעות ביממה שיעמוד על זה, והכוונה זה יהיה במקום מוגן שיש לי סימנים שאני יודע שלא בשמיים, לא היה שם שום דבר חמץ, לוקח את הקמח הזה ועושה ממנו מצות. ויש עוד יותר מהודר, זה הסוג הכי טוב, מצא שמורה משעת קצירה, הכוונה מהקיץ, סביבות תמוז, סיוון תמוז, אז קוצרים את החיטים, לוקחים אותם, אחרי שקוצרים, כשקוצרים היו אומרים ושמצאת מצווה. סיפרתי לכם פעם, זוכר הייתי ילד בן 4-5, בחצר של הישיבה כבר כולל, שם היה מרבי היגר, והיינו בחודש חשפן, מיד אחרי סוכות, חופשים את הגינה, ולוקח חיטים, אני זוכר הייתי ילד קטן, אני לא יודע מה רוצים ממני, תגיד, הרני זורע לשם מצאת מצווה, שם את החיטים בהתאדמה. אחרי זה היו באים ציפורים לאכול את החיטים האלה, כדי שיברחו, היינו לוקחים מקלות ושמים עליהם קטיפות של ביצים. לא יודע מה הסגולה הזאת, הציפורים לא היו באים, היו בורחים. שמים קליפה של ביצה על מקל, אוספים קליפות של ביצים ושמים כל חצי מטר, כל מטר, קליפה של ביצה, וזה היה כל החורף יורד גשם, התורה משיב ברוח ומוריד הגשם. ומריך עלינו היה צריך לכוון טוב בברכה שמה בחורף, יורד גשם, עכשיו היה מתחיל לצאת שיבודים, ובסביבות שבועות, אחרי שבועות, איזה גובה של חיטה כמו עץ. ובשנת השמיטה היה יוצא פי שלוש. פי שלוש, כל שנה שמעפינו. ועד היו קוצרים, אבל לא היה מסכים ולא היה סומך על אף אחד. לא היה הולך לא לפה ולא קונה חיטים מהשוק, רוצה לראות שאני זרעתי אותם והם בסדר. קוצרים אותם, עושים לקט, שכחה, פאה, זה הלכות, זה מצוות בני התורה. אחרי זה דשים, זה היה חתיכת עבודה. מוציאים את החיטים, כשקוצר אומר, אין לי קוצר, לשם מצד מצווה. ואז אחרי שקוצר, שומר את החיטים במקום מיוחד, דש אותם, מפרק את החיטים מהתגבילים, חובטים אותם חזק, ומוציאים מהם את החיטים, ואז שומרים אותם בתוך הזה. עכשיו, כדי שלא יתקלקלו, אז צריך לשים אפר מהאדמה שהם צמחו. זה סבולה, כדי שהחיטים לא יתליעו. ככה החיטים. ואגב, אביא לכם דבר נורא. אנחנו היינו זורעים, אחר כך בסוף ימינו רבי, היינו נוסעים לקיבוץ חפץ חיים, משם היינו קוצרים חיטים. והיינו שומעים, באותה שנה האחרונה של חייו, בשנת ה-ש"ד, אנחנו קצרנו חיטים, הבאנו אותם הביתה. בחודש חשבן, בסוף חשבן, אמא עליה השלום פתחה את החבילה של החיטים, ראתה שהגליעו. אחרי חודש הוא נפטר. זאת אומרת, כל ימי חייו אף פעם לא היה שהחיטים התליעו. בשנה האחרונה התליעו, זאת אומרת, כאילו סימן מהשמיים כבר הפעם זה לא. זאת אומרת, רואים שאדם מוסר עצמו על מצוות, תראו מה זה פסח, כמה יקר היה פסח. שמן, מי היה קונה שמן מהשוק, חס ושלום? מי יודע מה מעורב בשמן? היום השמן שלנו, נכון שיש שמן של השגחה, אבל תדעו, רק רוצה להגיד לכם דוגמה, זה לא דבר פשוט. כדי להשיג שמן באמת כשר, זה לא קל, לא קל. אני יודע, בשנה שעברה, כמה עבודה קשה הייתה להשיג את השמן. אדם הולך קונה, אומר, מה יש בזה כבר חמץ? אז אני לא אסביר לך מה יש בזה. השמן הרגיל שאנחנו מרשלים, שמן סויה, מה שנקרא, הוא עשוי מפולים של סויה. יש פולים של סויה. זה כשר, אין לזה שום בעיה. אבל מה התברר? שהפולים של הסויה מובאים במחליות. באונייה, תראו את זה בתוך המחליות. עכשיו, המחלית הזו לפני כן הובילו בה חיטים. וכשרוקנו אותה, היא אף פעם לא מתרוקנת לגמרי. נשאר שמה בתוך מחלית שמכילה, כמה נגיד, 500 טון או 1,000 טון, נשאר איזה 10-50 קילו של חיטה. ואז כשמלאים אותה בפעם השנייה בסויה, מתערב שם חיטים לתוך זה. כשאתה שואל את הסויה, מתערב עם זה גרגירי חיטה, וזה אוסר את זה, זה עושה את זה חמץ. איך להתגבר על זה? היה לנו את הבעיה הזאת שנה שעברה, הלכנו למרן הרב עובדיה יוסף שיחיה, והוא פתר את זה. אמר שיהיה קודם שלוש פעמים השתמשו בפולי סויה, אחרי שלוש פעמים, אז כבר לא מצוי שישאר שם חיטה. ובאמת ככה היה, זה התרוקן, ורק בפעם הרביעית שהביאו סויה עשו מזה שמן לפסח. זאת אומרת היום, נכון שהיום יש יותר ניקיון, אבל עדיין הבעיות קיימות. הבעיות קיימות, כן, אדם, מה שיכול לעשות בכל האזהרות, בכל הדרכים, לקנות את הדבר הקשר ביותר ולא יסמוך על כל מיני דברים, כל מיני קולות והיתרים, שהכל יהיה באמת קשר לפסח, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. והוא שאמרנו, שאדם שנזהר לפסח במה שהוא, שומרים אותו כל השנה. ואסיים שוב בהסבר, מה זה פסח מצא מרוב ששאלנו? מתבונן פסח זה כנגד אברהם אבינו. למה מה זה פסח? קורבן פסח, שהיו מקריבים את הקורבן הזה לפסח במקום עבודה זרה. בא לכפר על עבודה זרה. לכן היום כמעט אין לנו עבודה זרה, אז אין היום בעוונות קורבן פסח. אולי נזכה עד חג הפסח, יש עוד סיכוי יותר משבוע, אם ייבנה בית המקדש, אפילו מספיק שייבנה מזבח, אז אנחנו נוכל לאכול קורבן פסח בירושלים בלב פסח. אז כבר לא תוכלו להיות פה בחרון, ולסדר, כל התוכניות. צריכים לעלות לירושלים, אוכלים שם כל היום, כל הלילה, אפשר לאכול את זה בירושלים, בתוך החומה, צריך בתוך החומה. עכשיו זה אחד, מצא מעשה כנגד גילוי עריות, כי הלחם, האישה נקראת לחם, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, זה כנגד גילוי עריות. והשלישי מרור כנגד שפיכות דמים. למה? מרור כתוב, והם מררו את חייהם. הבן אריה אומר, מרור גלטריה מוות במינה. יוצא, כשאדם אוכל מרור, אז מחפר על שפיכות דמים. הנה שלושה דברים כנגד שלוש עריות. על ידי שאנחנו נשמור את הפסח, נשמור את בני הפסח כהלכתה, הקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל ונזכה לגאולה שלמה שבמהרה תבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.